הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. טוב לכל המאזינים. אמת, מהי אמת? מהי הבחירה של האדם? מהי אמת? אנשים מבטאים את הרגשות שלהם, יש להם מידות, תכונות שלהם, והם מגדירים את זה כמו אמת. נבחר לעצמנו מהערכים. אם אני מכיר את המידות והתכונות שיש לבני אדם, אני אוכל להתאים את הערכים לאנשים. מדוע? כי אני יודע, אם הוא באישן, אז הוא יבחר בערכים שמתאימים ליותר בדידות. המוחצה נבחר בערכים הקשורים ליותר חברה ועשייה. כלומר, אם נעשה רשימת ערכים ומצד שני רשימת תכונות של אנשים, נוכל לומר מהם הערכים של האדם לפי המידות והתכונות של האדם. מדוע? כי האדם נוטה לערכים שמתאימים לתכונות שלו. ומהמקום הזה, האדם נעשה מקובע ולא צומח מבחינה ערכית. האמת, המטרה שלה, להיות אמת, אפילו שהיא לא מתאימה באופן מוחלט לאדם. לדוגמה, אברהם איש החסד, בכל אופן יש לו ניסיון האם הוא יוכל לעשות את מעשה הגבורה הקשה, לעקוד את הבן שלו. זה היה הניסיון. זה הניסיון אצל אברהם אבינו, לעקוד את הבן שלו, ניסיון העקידה, ורק אז התקיים בו, אתה ידעתי כי ירא אלוקים. אתה מדוע, למה? כי הוא לא עושה משהו רגיל, הוא לא פועל לפי ערכים שמתאימים לאופי ולמידות שלו, אלא הוא בוחר ערכים לפי האמת, אפילו שזה סותר את האופי שלו. ומצד שני, אם האדם שם את התכונות שלו במרכז, ועל בסיס זה בוחר ערכים, הוא תמיד עיוור לאמת. הוא סותם את העיניים יותר ויותר. מדוע? כי הוא בוחר לפי ההרגלים, לפי המידות שהוא רגיל בהם, לפי התכונות שהוא רגיל אליהם. במילים אחרות, הוא לא רוצה להתעסק עם המידות שלו, אז אין לו גמישות. הוא מחפש את הערכים שמתאימים למידות שלו, הוא לא ישתנה. הבחירה היא המהות של האדם. הבחירה של האדם היא מה שהאדם מגלה שהוא לא סיבה ותוצאה. הוא לא חייב לפעול כפי ההרגל, העבר, המידות שלו. אלא הוא כן יכול להגיב באופן אחר. כשיש מכונה, אנחנו יכולים לצפות את ההתנהגות, את התגובה, את המעשה, סיבה, תוצאה. מדוע? כי מכונה, יש מכונה, אפשר לצפות את ההתנהגות שלה. היא מכונה ללא בחירה. אפילו בינה מלאכותית אפשר לצפות את התגובה שלה. אדם שסובל מכפייתיות בגניבות, הוא כפוי במידה מסוימת, והוא יענש. הוא יענש במידה זו או אחרת, ותהיה תגובה. תהיה תגובה למה שהוא עשה. מדוע? מכיוון שהוא יכל לטפל בעצמו. וגם אם נגיד שהוא סובל מכפייתיות בגניבות, הוא כפוי, אז אם הוא כפוי ואין לו בחירה, אז לא יהיה לו עונש. אדם שגנב, אנחנו מאשימים אותו. מדוע? כי אנחנו יוצאים מתוך הנחת יסוד שיש לו בחירה. אנחנו עושים עסקים עם בני אדם, קשרים עם בני אדם, אמון, שייכות, קשר. למה? למה אנחנו מרשים לעצמנו להתנהל בקשר עם האחרים? אולי היום האדם הזה נחמד, אבל מחר הוא כבר לא יהיה נחמד. מי אמר? מי אמר שמחר הוא יהיה נחמד? אולי היום הוא נחמד, מחר לא. מי אמר שמחר הוא גם יהיה נחמד? מחר יעצבנו אותו, וזהו. הוא יהפוך להיות אויב. וזה קורה מדי פעם. אבל בכל אופן אנחנו יוצרים קשרים בני האדם. מדוע? כי אנחנו סומכים עליהם שהם בגדול יכולים לבחור להיות נאמנים לקשר, לאמון בין בני אדם, למרות המצבים שישנם. כל התשתית ליחסי הגומלין בין בני אדם, כי יש בחירה. זה התשתית ליחסי גומלין בין בני האדם. בלי זה לא יהיה קשר. מדוע? למה אנחנו מגנים את מי שלא חושב כמונו, מבחינה חברתית, פוליטית, ערכית? למה אנחנו מאשימים? למה אנחנו רוצים להשפיע לאחר? מדוע? למה? בגלל שאנחנו מאמינים שיש לאחר בחירה והוא יכול לשנות גישה, הוא לא רובוט. יש בחירה, יש העדפה. מכונות יודעות להעדיף. בחירה זה משהו אחר. בני אדם יודעים לבחור. זה שני דברים שונים. המכונה היא מחשבת יותר מהר מהאדם, היא גם יודעת להעדיף, היא עושה הכל בצורה מהירה. המכונה עושה העדפה. מחשב שמשחק שחמט, הוא יודע לעשות העדפות. איך לשחק? מתי להזיז? את המלך, את המלכה, את הרץ, את הסוס. כלומר, המחשב הוא כן יודע לעשות את העדפות על בסיס חישובים שישבו בתוכו. כעת הוא יכול לעשות העדפות. המחשב עושה חישובים, העדפות. את הדברים האלה הוא יודע, הוא יודע לעשות. אבל אנחנו לא נעמיד לדין מחשב מדוע אין לו בחירה, אלא רק יש לו העדפות. ומכאן לאמת. מהי אמת? אמת תלויה בבחירה של האדם. האמת היא זו שאנו מיישרים את עצמנו אליה. לפי גישת פסיכולוגים, אין אמת, אלא יש צרכים, יש רגשות, וכל רגש הפך להיות דת. הוא האמת. אם אתה לא מרגיש טוב, אם רגשית אתה לא מרגיש טוב, תבחר מה שטוב לך. ולפי זה תחיה את החיים. וזו האמת של האדם, ואז הם קוראים ואומרים כל אחד באמת שלו. ברוחניות יש אמת ויש רגשות ויש צרכים ויש קונפליקטים. לא מיישרים את האמת לרגשות של האדם. יש אנשים שמרגישים נעים וטוב להם בחיים, הם לפעמים בבעיה גדולה. מדוע? נעים לו שהוא מגדל כלב, נעים לו שהוא לבד בינו לבין עצמו, נעים לו, אבל עוד כמה שנים הוא יתחרט שאין לו משפחה, ולמה הוא לא יתחתן בגיל מוקדם? אבל בינתיים אין זווית ראייה רחבה יותר, אז הוא אומר נעים לי, אבל הנעים של היום הוא נזק למחר. אומר האדם לא אכפת לי מה יהיה מחר, אבל הוא ישלם את הפירות הבאושים של יום המחר. בני אדם מנסים לאמת את הרגשות שלהם. כלומר, רגש הוא ציר החיים, והם מנסים לאמת, עם א' מלשון אמת, לאמת את הרגשות. אדם אומר, טוב לי שאני כולי משקיע בעבודה, או בכלל לא מודע ולא ערני לכך שהוא ישלם על זה מחיר, שהוא מוותר על המשפחה שלו. אומר, כן, אבל טוב לי, נעים לי. הנעים, אז הוא צועק, טוב לי. אז מה? זה לא ישנה את הנזקים לעתיד. אנשים משנים את האמת לפי התכונות והרגשות שלהם. אם כן, אין משמעות לאמת, זה הכל רגשות. אנשים אומרים, טוב לי, נעים לי, ומהמקום הזה אפשר להגיע לכמות עצומה. כמות עצומה של אנשים שלא מתחתנים, או מהמתחתנים כל כך הרבה מתרגשים. כמה טוב להם בנישואים? לא הרבה. בעיה, מגפה, דרמה, בעיה כלל עולמית. מה אנשים אומרים? למה לי להפוך את הניסויים לערך? פשוט נאמר, להתחתן, זה כבר לא ערך. משפחה, זה לא ערך. למה? ככה אדם מקל על החיים שלו. אז הוא פועל לפי הרגשות שלו. הוא הרוויח את הרגשות, אבל הוא הפסיד את המשפחה. מה עדיף, משפחה או רגשות? אנשים אומרים, מי אומר או מי אמר מה נורמלי? אולי הנורמלי זה לא המשפחה, אלא הנורמלי זה להיות בודד. זה לחיות עם הרגשות, וככה האדם משנה את הערכים לפי הצרכים. הוא משנה את הערכים לפי הרגשות שלו. יש לבני אדם צרכים, משפחה, אבל הוא בקונפליקט, זה קשה לו. אז הוא בורח מהקונפליקט, איך? הוא בוחר בדידות, גירושים וכדומה. הערך הוא נוקשה, הוא קשה, אז הוא מגדיר משפחה זה רע, משפחה מאושרת זה קשה מדי. אז אנשים יאמרו, זהו, זה כבר לא ערך. הערך הוא קשה. אם הערך הוא קשה, אז אפשר לוותר על הערך הזה. ואז האדם אומר, מי אמר שנישואים או משפחה זה טוב לאדם? הצרכים, הרגשות, העצלות, הם אלה שבונים את הערכים של האדם. הצרכים הם שורש הערכים. האדם יסכים לשנות את התפיסות שלו, מה זה טוב, מה זה רע, הוא יסכים לשנות את הטוב לרע, את הרע לטוב, הכל לפי הצרכים שלו. האדם יסכים לשנות את התפיסות שלו, מה זה רע, מה זה טוב, מי יקבע, מי השופט, הוא עלול להסכים לשנות את הטוב לרע. משפחה זה כבר לא טוב אלא רע. למה? מדוע? כי זה קשה. הקושי הפך להיות לא מתאים, אז זה לא אמת ולא ערך. ואז האדם אומר לעצמו, רק חופש, ביטוי אישי, זה מה שאני מזדהה איתו. ועוד ועוד אמירות בסגנון הזה. וזה לא משחק ילדים. מיליוני בני אדם נאבדים בתוך מערכת של רגשות, רגשות חזקים. והם מתבלבלים וקוראים לרגשות אמת והם משלמים על זה מחיר יקר. לכן אומר שלמה המלך, טוב לגבר יישא עול בנעוריו כשהוא צעיר ויש לו בחירה חזקה ויצרים. יצרים ובחירה, אז טוב לגבר יישא עול בנעוריו. נערים, נערות בגיל ההתבגרות הם יותר מדרדרים, אז מבוגרים יותר חוזרים בתשובה. למה? כי אז יש יותר שכל, יותר שליטה על הרגשות, על היצרים. אז האדם עירני יותר לאיזון בין הרגש לבין הצורך והשכל. ובכלל, החברה היא מערכת שהיא תמיד מורידה את הערכים. לדוגמה, פעם היו לומדים אפילו במקומות חילוניים משמונה עד שתיים או שלוש בצהריים. היום פחות, יורדים משמונה עד אחד, לפעמים גם כן פחות. למה? אומרים אנשי חינוך היכולות משתנות, אבל מי קובע מהי יכולת של הנערים? הרגשות? התחושות שלהם? אבל מי אמר שהתחושות שלהם מדויקות? אולי הם מגיבים מעודף רגישות ולא מתוך בחירה? מעודף רגישות ולא מתוך חוכמה? אולי צריכים מישהו מבוגר שינחה אותם ויסביר להם שהם יכולים להוסיף עוד ועוד אתגרים. אבל לא. למה? כי הרגש הפך להיות ערך עליון. דעת הרגשות, כך הוא מרגיש, כך הוא עושה, הוא פועל לפי הרגשות שלו. והחברה היא תמיד יותר רגישה ויותר קשה, ולכן תמיד מורידים את הערכים ואת היכולות ואת הציפיות. כך היא הדרך של ירידת הדורות. אבל זה לא חייב להיות ככה. ירידת הדורות זו הגדרה שמתאימה באופן כללי לדור, אבל לא לפרט. אנחנו לא מחנכים להשוות את עצמנו לחברה. לא. מספיק לנו אברהם אחד. אברהם אבינו אחד. אברהם העברי. זה מספיק כדי להבין שאנחנו יכולים לחיות חיים אחרת. מערכת חיים יעילה וטובה יותר. אם בוחר האדם להתעלם מהבחירה שלו, הוא ישלם מחיר של רגשות אשמה, של בריחה מאחריות, אחריות אפשרית. הוא בורח מאחריות, הוא בורח מהבחירה שלו. החברה אומרת, ניקח את החברה, נראה איך היא חי, אבל על בסיס המרכז, על בסיסה בני אדם מיישרים את עצמם. הממוצע הוא הנכון, כך הממד השטחי של החברה אומר. אם היינו בודקים 1,000 אנשים, ומתוכם מוצאים 10% בריאים מאוד, 40% מצב בינוני, ו-50% מצב בריאותי רע. כמו מי היינו רוצים להיות? כמו 10% טוב? כמו 40% בינוני? התשובה היא בוודאי שאנחנו רוצים להיות כמו 10% טובים. אז למה אנחנו מבטרים לעצמנו? מדוע אנחנו מבטרים לעצמנו בחברה ואנחנו מרשים לעצמנו להיות כמו 40% הבינוניים? האדם אומר לעצמו, אני לא אהיה קיצוני, אלא אני אהיה כמו הבינוניים. מבחינה ערכית, האדם אומר לעצמו, אני לא אהיה קיצוני, אלא אני אהיה כמו הבינוניים. למה שאני אהיה טוב מכולם? מבחינה ערכית, כך הוא אומר, כך אומר האדם לעצמו. אבל בבריאות, הוא לא יאמר ככה. בכסף, הוא לא אומר ככה. בבריאות הוא אומר, אני לא רוצה להיות כמו רוב האנשים קרס, או רוב האנשים בעוד בריאות, או אני רוצה כסף. הוא כן מחפש להיות כמו מיעוט האנשים שחיים מבחינת הבריאות באופן טוב. למה הוא קיצוני? וגם אם הוא לא קיצוני ברמה מעשית, אבל ברמת החלום והשאיפה, כן, הוא רוצה את הבריא, והוא מקנה דווקא בבריא. למה? ערך הבריאות הוא ערך שהוא קרוב אליו. והוא אומר לעצמו כלפי זה, כן, אני רוצה להיות קיצוני, אני לא רוצה את האמצע, אני רוצה להיות כמו הקיצוניים. אז כך גם ביהדות. כך ביהדות, אברהם העברי הוא יחיד, או מהיחידים שהוא מספיק, הוא מראה לנו שאפשר להיות מלאך בין אנשים. מספיק אדם אחד כזה. באגרות החזון איש, איגרת סמך א', איגרת שעוסקת בהגדרת החינוך הנכון לתורה. הוא אומר שמה, חינוכנו לקיצוניות. החינוך שלנו הוא לטוטליות. חינוך לשלימות בנושא האמונה. זה לא אומר שהאדם חייב להיות מושלם כל הזמן, ולא אומר שהוא חייב להיות פרפקציוניסט. אולי בפועל הוא רחוק מהאמונה, אבל בשגרה, ביום יום הוא פועל בהתאם למהלך לגישה למגמה של הקיצוניות, ואם הוא לא פועל, הוא זוכר שזוהי האמת. יש לו את אהבת האמת, אהבת הקיצוניות וסלידה מהבינוניות. בדיוק כמו שאנו מבינים שיש אנשים שהם דואגים לגוף שלהם, והם סולדים מאלה שלא מספיק דואגים לגוף שלהם, כך אנחנו בעניין הדעת. כך אנחנו רואים את הדברים עד רבה. כל אחד והערכים שלו בהקשר הזה. אומר החזון איש, יש בינוניים שהם אוהבים את הקיצוניות, הם אומנם בדרך, הם לא שם, הם בדרך, זה נפלא. יש כאלה שהם בכלל לא בכיוון, הם מזלזלים בקיצוניות, והם קוראים לעצמם המתונים, מבינים וחכמים. עוד אומר החזון איש, בתי ספר שלא מכוונים לקיצוניות, אינם יכולים להצליח בהעמדת בוגרים בעלי רצון עצמי, להשתלם בתורה. אהבת הקיצוניות היא אהבת האמת. אחד הקיצוני הוא מספיק לנו לגבי בריאות הגוף. אנחנו בטוחים, מבינים שמשהו שהוא קיצוני בו לבריאות שלו, זה אולי אפילו מרשים, מעורר קנאה, זה טוב, מרשים. מי שהוא נער בן 20, הגוף שלו עובד טוב. אז הוא לא מבין על מה מדובר, אבל כאשר הוא בן 40... או בין 50, 55, והוא בריא מאוד, אז הבינים שיש כאן אדם ראוי להערכה, איך הוא שומר על הבריאות שלו. כמו שמבינים את הקיצוניות בעניין יסודי כמו בריאות הגוף, כך אנחנו רואים את החשיבות בעניין הקיצוניות בהקשר של בריאות רוחנית של האדם. הרבה פסיכולוגים אומרים, הרגשות הם הערך העליון, ולכן המוסר הוא יחסי בהתאם לרגש. יש אנשים שאומרים שהנאצים, אך שמה, הם נורמליים. מדוע? למה? למה להאשים אותם? הם גדלו בסביבה מסוימת. אם הם גדלו בסביבה מסוימת, אז אין להם בחירה. אין מה לעשות, זה לא אשמתם. אם אנחנו מאשימים אותם, זה אומר שאנחנו אומרים שאמת מסוימת ישנה בעולם. ואם הם היו אמורים לפקוח את העיניים, אם אנחנו אומרים שכך הם היו אמורים לעשות, לפקוח את העיניים ואת הלב ולהחליף גישה, זה אומר שבני האדם הם יותר מאשר סיבה ותוצאה. לא רק חומר, אלא גם בחירה. אם אנשים אומרים אין אמת, אז יש רגשות. אם יש רגשות ואין אמת, כל אחד והאמת שלו בעצם הרגשות שלו, אנחנו לא יכולים לשפוט. אפילו את השפל שבאנשים, הוא יאמר שהוא מרגיש שהוא פועל באופן נכון. במכונת אמת, נראה שהוא לא משקר, הוא באמת מאמין. הוא פעל לפי מה שהוא חשב שזו האמת, הוא חי לפי הרגשות שלו. בתרבות החילונית לא מחפשים אמת, אלא רגשות. רגשות זה עולם של סיבה ותוצאה. מה שאני מרגיש את זה אני עושה, ומה שאני עושה זו תוצאה של מה שאני מרגיש. אבל אחר כך רוצים להשפיע על אחרים, שישנו את דעתם ועושים הפגנות. אבל אם אין בחירה לאדם, אז מה יש לעשות? אי אפשר להשפיע על אחרים. ואם רוצים להשפיע על אחרים שיחשבו כמונו, אז אנחנו מאמינים שאנחנו הצודקים. נשאל את אותו חילוני, מניין לך שאתה צודק? הוא מתחיל להסביר כל מיני אמירות בסגנון של הדתיים לא מספיק חקרו, אני איש מדע, אני אדם שהולך עם כולם, לא הגיוני שכל העולם טועה, מצוין. כל מיני אמירות שטחיות ולא חכמות. הדתיים לא חקרו? למה לא חקרו? כל הזמן עסוקים בשאלות סגנון של מאין באת, לאן אתה הולך? התורה אומרת, שאל נא לימים ראשונים, האם היה עוד אירוע כמו מעמד הר סיני? היה דבר כזה? הנשמע כמוהו? מישהו עוד דיבר על עדות של עם? אם מדע אומר אני איש מדע, או אנשי מדע לא מאמינים, אלה הבלים כמות אדירה של אנשי מדע הם מאמינים. אבל בכלל זה לא משנה מה יאמרו אנשי מדע בעניין הדעת, בגלל שאנשי מדע יוכלים לחקור את המדע, אבל את הדעת והיהדות לא. הם יוכלו להביע דעה אחרי שלימדו אותה ואת יסודות היהדות, ולא יביעו דעה אחרי ששמעו כל מיני דעות בחדשות. אצל אנשים אינטרסים, איש מדע הוא מכובד בתור איש מדע, אבל לא בתור מוסכניק, לא בתור עורך דין ולא בתור שופט, וגם לא בתור איש דת. מי שלמד את הדת אפשר לדון איתו דיון רציני ואמיתי. וכך יש תשובות לכל השאלות, אבל אומר האדם, אבל כך אני מרגיש. הוא שאמרנו, אם כך האדם מרגיש, אז הוא הפך את הרגש לאמת. אנחנו הופכים את האמת לאמת ומיישרים את הרגש לאמת. בהדרגתיות, בשלווה, בנינוחות, באופן של דרכי הדרכי נועם כל נתיבותי השלום, אבל זוכרים את המטרה, את העיקר. היו ברוכים.
כאיילת הרוג עם הרב אייל אונגר.